שומעים חינוך, פודקאסט חינוכי.
להיות איש חינוך. אני לא תמיד זוכר שאני איש חינוך כשאני קם כל בוקר לכיתה. אבל דוגרי, בסוף אני בוחר לעשות את מה שאני עושה כל יום מחדש. הפודקאסט הזה הוא קצת שונה. הוא מדבר עלינו, המורות והמורים, נשות ואנשי החינוך של המדינה הזאת. והוא מנסה לענות על השאלה הבאה. לא מה אנחנו, לא מה אנחנו צריכים לעשות. מי אנחנו? מי אנחנו רוצים להיות כשאנחנו נכנסים לכיתה? אנחנו שומעים חינוך. מבית קרן טראמפ הגיע זמן חינוך, בית המחנכים ומנהל חינוך ירושלים. קדימה מתחילים. איתנו באולפן גילי רומן, מורה ומנהל בית הספר הבינלאומי אמיס בכפר הירוק. גילי, מה שלומך?
מצוין, תודה שהזמנתם אותי.
איך הגעת לחינוך, גילי? להיות מורה.
טוב, אם לומר את האמת, בגללך.
בגללי?
כן, המאזינים לא יודעים שאנחנו מכירים כבר הרבה זמן. הזמנת אותי להשתתף במחאה חברתית, לראות איך אנחנו יכולים להשפיע על החינוך בישראל. והיה לי תחושה מאוד קשה לגבי עולם החינוך, וכמו ששמעת אותי בטח אומר כמה פעמים, שכף רגלי לא תדרוך בתוך בית הספר, אבל...
את זה אני זוכר טוב.
כן, זוכר טוב. אבל זה עדיין היה מאוד מאוד חשוב לי ובדמי, ואני חושב שחלק מהמהלכים שעשינו ביחד, גרמו לי להבין שני דברים. א', שזה מאוד מאוד בנפשי, והדבר השני, זה שאפשר לעשות את הדברים גם בצורה שונה. שקודם כל יש כבר הרבה אנשים שעושים את הדברים בצורה שונה, וגם אני אוכל לעשות אותם כמו שאני מאמין, אם אני ארצה, ואוכל אולי להשפיע יותר במערכת הרחבה. אז בהתחלה התחלתי דווקא מבחוץ, כמו שהרבה אנשים טובים מנסים לבוא ולהשפיע על מערכת מבחוץ, ומהר מאוד הבנתי שאני נמצא במקום מאוד לא נוח, שבו אני אומר למורים ומנהלים מה לעשות, וגם אם זה במקום מאוד חיובי, כשלמשל שניהלתי את המרכז ליזמות חינוכית בבת ים, אבל בשלב מסוים אתה מרגיש זיוף מסוים, שאתה מספר לאנשים מה צריך לעשות ואיך לעשות אחרת, אבל אתה לא נמצא בכיתה, ואתה לא נמצא עם התלמידים. ועשיתי משהו שזה לא הדרך הרגילה של רוב האנשים, ובמקביל לעבודה שלי במשרה מלאה, באמת הלכתי להיות מורה מחליף. לימנתי פעמיים בשבוע, כשמורים אחרים היו חולים ויצאו לכל מיני מקומות, ולא רק הבאתי כדור ונתתי לילדים לשחק, אלא באמת העברתי שיעורים.
אגב, תמיד נשמע לי תפקיד, כאילו הסיוט הכי גדול, איך הילדים בכלל שמים עליך, כשאתה מורה מחליף.
המנהלת שקיבלה אותי, אליזה, נתנה לי טיפ גדול, היא אמרה לי, אם תיקח את עצמך ברצינות, הם ייקחו אותך ברצינות. אם אתה תבוא מתוכנן ותדע מה אתה רוצה להעביר, תכין לעצמך את המערכים, תבנה קדימה ותחשוב שאתה גם הולך לפגוש את התלמידים האלה יותר מפעם אחת, שזה גם מה שקרה בפועל, אז הם ייקחו אותך ברצינות. ובניתי, לא, מה יותר נדר מזה, יכולתי ללמד מה שאני רוצה. אז לימדתי את מה שאני אהבתי באותה תקופה, פסיכולוגיה, קבלת החלטות, פסיכולוגיה פוליטית, והתלמידים זה מבחינתם לא, בשלב מסוים זה לא היה מורה מחליף, זה היה המורה שמעבירים שיעורים בפסיכולוגיה, פשוט יצא שהוא מגיע רק כשהמורים חולים. ואחרי חצי שנה עמדתי לעזוב, וביום שעזבתי, הלכתי בדרך לאוטו, תפסה אותי אחת מרכזות השכבה, והיא אמרה לי, תקשיב, יש לי מורה שיוצאת, מחנכת שיוצאת לשמירת הריון, ואני חייבת שאתה תחנך את הכיתה הזאת. וזה, ואז נכנסתי חצי שנה, חינכתי את הכיתה במקביל לעבודה מחוץ למערכת. ברגע שהגעתי לתוך הכיתה, היה לי מאוד ברור שזה מקום שאני צריך להיות בו, מקום שאני מאוד מאוד נהנה ממנו, ומספק לי הרבה השראה.
היום רצינו לדבר איתך, גילי, לא רק על להיות מחנך במובן של לחנך כיתה, אלא על המובן הרבה יותר עמוק של המילה הזאת, כן. להיות איש חינוך.
מה הפריע לי? כשהייתי אומר לך, אני כף רגלי לא תדרוך במפעל הזה.
אני זוכר שהיית מאוד ביקורתי.
כן, אני עדיין מאוד ביקורתי. שמה שטבוע בי, מה שאני מאוד רוצה לעשות, זה לגרום לאנשים לחשוב. ולגרום לאנשים לתהות על דברים, ולהיות סקרנים, ולעורר אצלם תובנות ושאלות. והדבר הזה הוא בליבה של מה שאני רואה כחינוך ועבודת החינוך. זה בוודאי קשור גם ללהיות ביקורתי, גם אליי, וגם למה שאני מצפה מהתלמידים שלי. מה שאני רוצה שיקרה לתלמידים זה שני דברים. אחד, זה שהם יהיו נבונים יותר. נבונים לא במובן של חכמים יותר, כלומר, בהכרח ידענים יותר או שולטים בכמות יותר גדולה של חומר, אלא כאלה שיש להם תובנות. כאלה שמסוגלים לשבת, להיות חלק מהעולם, ולגבש בעצמם תובנות מסוימות, ולהתמודד עם המציאות שיש מסביבם, ולחשוב עליה. שיהיה להם רעיונות חדשים. והדבר השני, זה שהם יאמינו שהם יכולים לעשות משהו עם הרעיונות האלה. שיהיה בהם אמונה בעצמם ובמציאות, שהם יכולים לעשות משהו עם הדברים שהם רוצים לעשות אותם. וזה נורא מרגש. המקום הזה שאתה יכול גם לגרום לאנשים לחשוב, וגם שהם יכולים לעשות עם זה משהו, זה מקום נורא מרגש. קשה להגיע אליו. הוא דורש כל מיני שינויים יסודיים של איך שאנחנו מתנהלים עם תלמידים, ואיך שאנחנו מלמדים. במקצועות הלימוד, אגב, בעיניי בעיקר, הרבה יותר מאשר בכיתות החינוך, אלו המקומות גם שאני לא ישן בגללם בלילה. אני חושב שכל אחד לא ישן בלילה בגלל דברים אחרים. המקום שבו אני מרגיש שהילד הוא כבוי, שהוא לא חושב, שהוא לא מאמין בעצמו, ושאנחנו הובלנו אותו לשם, זה המקומות שאני ממש בפועל לא ישן בלילה ולא מסוגל להירגע.
גילי, במטאפורות הרבות שיש למה זה להיות מורה, מה אתה בוחר?
כשאני מראיין מורים לבית הספר, אני שואל רק שאלה אחת. מהי הוראה טובה בעיניך? זה כל מה שאני שואל. בדרך כלל אני שואל גם שאלת פולו-אפ, זה תן לי דוגמה של הוראה שבאמת עשית שהיא הייתה הוראה טובה. בדרך כלל זה יותר קשה. ולקח לי הרבה זמן לחשוב מה תהיה תשובה טובה. כי הרבה אנשים כבר אומרים, ההוראה הטובה זה לתווך את החומר, זה להיות חלק מהתהליך, to facilitate, זה נהיה מאוד דברים שאני מאמין בהם, שאני חושב את זה, שהן פרקטיקות. לקח לי קצת זמן להבין שמבחינתי, התשובה היא מאוד, נקודה מאוד ברורה. הוראה הטובה היא למידה.
תסביר.
כלומר, אם אתה נמצא בתוך הכיתה, במצב שבו גם אתה לומד, אתה מבצע הוראה טובה.
אתה ממש צריך, בפועל.
ממש ברגע בפועל. הזה, ממש ברגע.
כשאתה מלמד כן, ילדים, אתה צריך ללמוד
כן,
בעצמך.
כן. אם אתה מצליח לייצר מרחב שבו מתקיימת למידה, אז ממש לתפקידך. זה מה שאתה אמור לעשות. זה יכול להיות במקום שבו אתה גם קצת מרצה, וזה יכול להיות במקום שבו יש עבודה קבוצתית, וזה יכול להיות במקום שיש בו בחינה, וזה יכול להיות במקום שיש בו פרויקט, זה יכול להיות במקום שיש בו דיון, ושיש בו יוזמות ורעיונות חדשים. זה לא משנה. יש הרבה מאוד דרכים, ואנחנו נדבר תכף על כמה מהם, אבל התפקיד שלך זה לייצר מרחב למידה, ובמרחב למידה גם אתה צריך ללמוד. ללמוד גם מעצמך, ללמוד מהדברים שאתה מביא, וללמוד מהתלמידים שלך. כי אם מה שאנחנו מנסים לייצר זה תובנות, אז התובנות האלה יהיו חדשות גם בשבילך. אם הגעת עם כל התובנות, ואין לך מה ללמוד, אז בוודאי שלא יהיו תובנות לתלמידים. מה נתת להם?
אז זה כן. חזק מאוד, גילי, אבל אני אומר, דוגרי, רובנו, רוב הזמן, הדבר האחרון שאנחנו חושבים עליו, זה האם אנחנו נהיה לומדים בשיעור שאנחנו מלמדים אותו
עכשיו. אני חושב שהדבר האחרון שאנחנו חושבים עליו, זה אנחנו. ואני חושב, אני גם אמרתי ואני אומר וכתבתי מספר פעמים שאני חושב שהמורה, כשהוא מלמד, הוא צריך להתחיל מעצמו. וזה נראה מאוד לא אינטואיטיבי, כי אנחנו הרי כולנו הגענו, ואנחנו מאוד אלטרואיסטים, ואנחנו באנו רק בשביל האחרים, ובאנו לעזור ולפתח. לא. כל הדברים האלה נכונים, אבל לא, זה לא נקודת ההתחלה. נקודת ההתחלה היא להסתכל על עצמך. אתה בונה שיעור, אתה תהנה מהשיעור הזה. השיעור הזה מרתק אותך, אתה הולך ללמד משהו שמסקרן אותך, יש משהו שאתה עוד רוצה ללמוד בנושא הזה, יש משהו שיכול לקרות בכיתה שיגרום לך להתלהב, יש משהו בנושא הזה שעוד לא פתור אצלך, תתחיל מזה. זה כמעט ערובה לכך שהתלמידים גם יהיו איתך, גם יתרגשו, וגם יהיה להם איזשהם תובנות ועבודה עם הדבר הזה. אם לא, ואתה מגיע מהנקודה שלך של אני רק פה בשבילהם, כי הם לא יודעים שום דבר, ואני אביא להם את הבשורה של מלחמת עולם הראשונה, והמשוואה הזאת במתמטיקה, והנוסחה הזאת בכימיה, סבבה. זה, תהיה שם הוראה, לא הוראה שאני מכוון אליה, ואני לא בטוח שתהיה שם למידה מעמיקה מספיק, ואני חושב שזה גם יהיה מאוד שוחק, ולא משמעותי למורה. כי כשאני מסתכל על ההוראה המשמעותית, אני צריכה קודם כל להיות משמעותית למורה. אז אני יודע שרוב המורים לא מסתכלים על זה ככה, ואני חושב שגם לא מחנכים אותנו להסתכל על זה ככה. גם אנחנו עברנו חינוך מסוים. ואני חושב שכן צריך להסתכל על זה ככה. ואני, הדבר שהכי תפס אותי בתהליך של להיות מחנך, זה כשגיליתי, כל הזמן קופצות עליי במהלך היום, תובנות ורעיונות ושאלות, שיש לי אנשים שאני יכול לחלוק את זה איתם.
הילדים.
הילדים. והמורים שהייתי בחדר מורים. כלומר, יש לי מה לעשות עם כל הדברים האלה, וזה היה תופס אותי ברגעים הכי, זה עדיין תופס אותי, לשמחתי, ברגעים הכי לא קשורים. בתור לסופר, בפקה, כאילו ששנייה אתה מנקה את המחשבה, ופתאום קופצות עליך כל מיני שאלות שאפשר לשאול על מלחמת ששת הימים, על אזרחות, אתה קורא עיתון, פתאום, אוקיי, אולי נסתכל רגע, רגע, זה ככה, אני אביא את זה להם, אולי גם הם יוכלו להשתמש בזה. אז נכון שיש פער בינינו ובין התלמידים, באמת פער של ידע, ואת הפער הזה גם צריך להשלים תוך כדי שאנחנו, תוך כדי שאנחנו מלמדים, חלק אנחנו יכולים להשלים, וחלק אנחנו יכולים להנחות אותם כדי שהם ישלימו בעצמם. אבל אם אני נורא מתרגש מזה, אז מה הסיכוי שהם לא יתרגשו? יש סיכוי כזה. אבל לא כל מה שמרגש אותי מרגש גם אותם.
אבל יש גם סיכוי טוב שהם ידבקו בהתרגשות.
כן, יש סיכוי טוב שכן. והמקום הזה שבו אתה לא מדכא את עצמך, ואומר, טוב, זה רעיונות שאין להם מקום, כי אני, יש לי את התוכנית, ויש לי את מה שאני חייב לעשות. אני אומר, קודם כל, כן. קודם כל, היה לי רעיון שמרגש אותי, היה לי איזו מחשבה, הייתה לי איזו שאלה, קודם כל, כן. אחר כך אני אראה איך אני מתמודד גם עם הדברים שאני צריך להעביר, איך אני בונה את זה. זו עבודה מאוד מורכבת. אז כן, המקום הזה הוא מקום שהוא בעיניי, יש בו משהו מאוד אגואיסטי, כביכול ולא כביכול, ואני חושב שהוא בריא. ואני חושב שהוא מביא ללמידה טובה. ובמקום הזה, אתה צריך להיות בשיעור, בדינמיקה, שבה אתה גם לומד. ויש המון מה ללמוד מתלמידים. מכל התלמידים. אני הרבה פעמים אומרים, תלמידים מאוד חזקים, אפשר ללמוד את זה, אבל לכל בן אדם יש לו משהו חדש לאבד, ודרך אחרת להסתכל על משהו ברגע שמחנכים אותו לזה, ברגע שעובדים איתו לקראת הדבר הזה. וזה מרתק. אז זה המקום שלדעתי צריך לשאוף אליו, וזו הוראה טובה. עוד לא היה לי מרועיין לבית ספר שענה לי את התשובה הזאת, ואולי אם הם יקשיבו עכשיו לפודקאסט, אז הם
ידעו מה להגיד ברעיון הבא.
ידעו מה להגיד ברעיון.
יפה. גילי, אבל תגיד לי רגע, עכשיו ורגע במבט מפוקח על המציאות. בסדר? אני מסתכל על הסדירויות של בית הספר.
עד עכשיו לא היה מבט מפוקח?
על היומיום. לרגע הזכרת לי למה באתי לעשות את מה שאני עושה. ועכשיו במבט מפוקח על המציאות, שאני משתדל להחזיק את מה שאמרת בראש, אני מסתכל על הסדירויות של בית הספר, אני מסתכל על היומיום של המורה, אני מסתכל על הכיתות שאנחנו עוברים, על כמות יעדים שאנחנו מלמדים, על כל הדברים האלה, על כמות המבחנים שיש לבדוק, הכל ביחד. ואני שואל, איך שני הדברים האלה יכולים להיפגש?
בוא נשים רגע בצד את זה שהמערכת חייבת להשתנות. כלומר, המערכת כרגע, כמו שאתה אמרת, בהחלט לא מעודדת את מה שאמרתי. היא לא מעודדת. היא לא בנויה להעמקה, היא לא בנויה לתובנות חדשות, היא לא מחפשת את התובנות החדשות של התלמידים, וכמובן, שאנחנו באים עם מוטיבציות שלנו, אבל אנחנו בסוף הדבר צריכים גם ליישר קו עם מה שמצופה מאיתנו. אז בוודאי שלמערכת הזאת יש הרבה מאוד מה לשנות, אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח לשנות עוד ועוד ועוד, עד שלא יהיה זכר לדברים שמעכבים אותנו בדרך לעשות את החינוך כמו שתיארתי אותו. ועדיין אני חושב שיש מקום. המקום הזה הוא דבר ראשון משתנה בין שלבי החינוך. אני, תחילת הדרך שלי הייתה בחטיבות הביניים, אני חושב שזה כרגע המקום המפוספס ביותר בתהליך החינוכי של התלמידים.
תסביר.
אוקיי, חטיבות הביניים למעשה נשארו ללא הגדרה. הן לא נותנות את היסודות והן לא מלמדות לבגרות. אז מה הן עושות? אם היית שואל אותי, הן אמורות לתת למורים לפתח בדיוק את הדברים שדיברנו עליהם. לפתח, כי יש לילדים כבר תשתית. אפשר לעשות את זה גם ביסודי, כן, אבל לפחות יש להם תשתית קצת של ידע, של קריאה, של כתיבה, של ידע מדעי, כלומר, כבר יש עם מה לעבוד. ומצד שני, בחינות הבגרות הן לא עכשיו. כלומר, זה הזמן שבו בית ספר יכול לקחת את החינוך למקום של העמקה, של התובנות, של השאלות, של העבודה עם המציאות, של הניסיון לעשות דברים ממה שאתה לומד. ולצערי, רוב חטיבות הביניים לא רואות את זה כך. רוב חטיבות הביניים רואות את עצמם כנגזרת של התיכון, ומחפיפות את עצמם לציפיות של התיכונים. אני מבין למה זה קורה, ואני חושב שזה פספוס ענק. אבל לפעמים, אגב, הדברים האלה הם דברים קטנים. תרגיל בהיסטוריה לכיתה ט'. אני אחד הדברים שהכי לא רציתי ללמד, זה מלחמת העולם הראשונה. ומאוד ניסיתי לראות מה יכול לעניין אותי בדבר הזה.
אשכרה, ישבת, סליחה רגע, גילי, וחשבת עם עצמך, מה יכול לעניין אותי בדבר הזה?
כן. אז מה שהגעתי, למסקנה שהגעתי לזה, שמה שמעניין אותי בדבר הזה, זה האם זה היה יכול להסתיים אחרת. האם המלחמה הזאת הייתה יכולה לקרות לא בדיוק כמו שהיא קרתה. עכשיו, זה שיעור היסטוריה, אז בעיקרון אתה אמור ללמד דברים שקרו, אתה לא יכול לשנות כבר יותר את הדברים שקרו. אבל אתה כן יכול, תיאורטית. אז במקום לעשות תרגיל מסכם שרק פשוט אומר לתלמידים, תסכמו לי בציר זמן מה קרה במלחמת העולם הראשונה ותארו לי את האירועים המרכזיים, אמרתי משהו אחר. תארו לי את האירועים ותקחו אירוע אחד ותשנו אותו. ועכשיו תתארו לי איך מלחמת העולם הראשונה הייתה יכולה להשתנות בעקבות השינוי של האירוע הזה. עכשיו, אתה צריך את אותה רמת ידע, אם לא יותר, כדי להצליח לעשות את התרגיל הזה. אבל התרגיל הוא שונה לחלוטין מהתרגיל הקודם. הוא לא תרגיל של שינון, הוא תרגיל של חשיבה ודמיון, שדורש הרבה מאוד ידע היסטורי. גם ידע היסטורי כדי להגיע אליו, וגם ידע היסטורי כדי לתאר אותו. והוא שינוי בעיניי מאוד משמעותי.
איך היו התשובות?
מחתקות, יש לי עוד כמה במשרד, אם אתה רוצה לבוא, אני שומר את זה, אני שומר מכל משמר את התרגילים האלה. תלמידים צריכים להאמין שהם יכולים לשנות, והם יכולים לרוץ עם החלומות שלהם, ועם המחשבות שלהם, ורעיונות שלהם, גם אנחנו צריכים לעשות את זה. הם בוודאי לא יוכלו לקבל את זה מאיתנו, אם אנחנו לא נהיה כאלה שמאמינים בהם. וזה קשור הרבה למורים שאנחנו, וזה קשור הרבה גם למנהלים שאנחנו. כי מורים עם ציבור שקל מאוד לדכא אותו, ותיארת חלק מהדברים שמדכאים, זו מערכת מאוד מוסדרת, שיש בה הרבה מאוד מערכים שהם מדכאים ומגבילים. מורה מספיק חזק יכול לעמוד מול הדברים האלה, ולהשקיע כמובן מעל ומעבר, כדי לעמוד ולעשות דברים האלה, למרות שזה לא מה שהמערכת למעשה מבקשת. ובמידה ויש לו מנהל שגם מקדם את זה, ותומך בו, וייתן לו את הגב, ואת התמיכה, ואת הרעיונות, אז יהיה לו הרבה יותר קל. למנהל אולי יהיה יותר קשה, בכל מיני דברים אחרים, אבל למורה יהיה יותר קל. ואני מודה שהיו לי מנהלות,
גיבו אותך.
גיבו אותי, ולא שמעתי מהם לא, ובאמת, הלכתי מאוד רחוק עם הרעיונות, החלומות והפרויקטים שהיו לי בתור מורה, וזה מאוד מאוד המנהל שאני מנסה להיות.
גילי, קח אותי עוד רגע מחוץ לכיתה. דיברת קצת על המערכת שבמובנים מסוימים מדכאת מורים, ושהסדירויות בהם באמת מורכבות מאוד. איפה אתה שמת אצבע? איזה סדירויות אתה היית מנסה לשנות כדי להגשים את איש חינוך שהיית רוצה שכל אחד מהמורות והמורים שיש בישראל יהיה?
אני חושב שבסופו של דבר, הכל נגזר מנקודת הסיום. נקודת הסיום היא בחינת הבגרות. עכשיו, יש שני דברים שאני רוצה להגיד על בחינות הבגרות. א', הבעיה, יש בעיה מסוימת בבחינת הבגרות שהיא לא קשורה לאיך שהבחינה בנויה, היא קשורה להתייחסות שלנו לבחינה. אם הבחינה היא גולת הכותרת של התהליך החינוכי, אז התהליך החינוכי הוא אין לו ערך לכשעצמו. יש לי תחביב חדש להיכנס לכיתות, גם קטנות יותר, שאני בא לעשות שיעורי אורח ולשאול תלמידים מה התפקיד של בית ספר. בדרך כלל אומרים, התפקיד של בית ספר זה להכין אותנו לחיים האמיתיים. אומרים, ומה עכשיו? עכשיו זה לא החיים האמיתיים? מה הדבר הזה שקורה לכם עכשיו? לא, החיים האמיתיים זה אחרי שאתה עושה את הבחינת בגרות, כן. ואז אחרי שאתה עושה את הבחינת בגרות, אז החיים האמיתיים זה כשאתה בצבא, ואחרי זה כשאתה באוניברסיטה, ואחרי שאתה בא... תמיד החיים האמיתיים הם מאוד מעט. אז זה בעיה בפני עצמה, כי כמו שאני אומר, החוויה בכיתה צריכה להיות חוויה שהיא לכשעצמה. כרגע קורה כאן משהו, כרגע אנחנו לומדים משהו, והדבר הזה הוא לא יכול לבוא רק עם בחינה, הוא צריך לבוא עם, עם סל של כל מיני דברים, שבחינה בהחלט יכולה להיות אחת מהם. בתוכנית שהתלמידים שלנו עושים, יש גם הרבה מקום לחקר אישי בכל מקצוע, כולל מתמטיקה, והרבה מקום ללמידה עצמית, ואפילו המקצוע שאני מלמד, כי אני כבר לא מלמד את אזרחות והיסטוריה, זה תוכנית בינלאומית, זה מקצוע שקצת, הם לא בדיוק מלומדים בצורה כזאת בבית הספר שלנו, אני מלמד מקצוע שהוא מקצוע אבל ליבה היחידי שיש לנו בבית הספר, בתוכנית הזאת של ה-IB, שנקרא התיאוריה של הידע. זה מקצוע מטה-קוגניטיבי שאין בו בכלל סילבוס, וכל מה שהוא מלמד את תלמידים, זה לחשוב על איך שהם חושבים, ולשאול את עצמה איך אנחנו יודעים את מה שאנחנו טוענים שאנחנו יודעים. מקצוע הכי מבלבל בעולם, אני הכי מבולבל ממנו שיש, ולא מזמן, שסיימתי את הקורס הנוכחי של י"ב, עשיתי סיכום, אז אמרתי לתמיד, נו, מה למדתם? אז אחת התמידות, אני למדתי שלקורס הזה אין שום פואנטה, וזאת הפואנטה, והיא צודקת. אז כשאנחנו נהיה מסוגלים להיות עם מספיק ביטחון, ולהגיד גם לדברים האלה יש מקום בבית הספר, וזה קורס, דרך אגב, מאוד מאוד קשה, אני מניח שאתה יכול לשאר, הוא מאוד מאוד קשה, אבל יש בו הרבה ערך. לא כל הקורסים צריכים להיות ככה, אבל צריך להיות איזשהו תמהיל, והתמהיל הזה כרגע לא נוטה כמעט בכלל לכיוון שאני מדבר עליו. ואותי זה מטריד.
גילי, שמעתי חזק את הביקורת על נקודת הסיום במערכת החינוך הישראלית. מה כן, בהינתן שמחר בבוקר לא תשתנה שיטת הבגרויות, אפשר לעשות כמורה בכיתה?
הדבר המרכזי שאפשר לעשות זה כל הזמן לדאוג שישאר מרחב של גמישות בשיעורים שאתה מלמד ובערכות שאתה נותן. מה זאת אומרת?
תסביר.
זה אומר שכשאתה מגיע ללמד, תשאיר כל פעם משהו שתלמידים עוד יכולים לעשות. אוקיי? משהו שתלמידים יכולים לעבוד איתו, שתלמידים יכולים ליצור בו. הדבר הבסיסי הוא להגיע, ואני מסביר את זה, אני משתדל להסביר את זה גם למורים שלי, להגיע עם שאלות לשיעור. אם הכנת מערך שיעור שאין בו שאלות, שגם חלק מהשאלות האלה, זה לא שאלות שאתה יודע לענות על כולם.
לא בעצמך, שאלות בית ספר.
לא שאלות בית ספר, לא שאלות חכה שאתה אומר, שאתה מחכה שישלימו אותך, לא. לפחות כמה שאלות, גם אחת לפעמים זה יספיק, שהיא שאלה שאתה בעצמך היית שמח לדעת מה התשובה. ובדרך הדבר הזה, תרשיר מרחב פתוח. עכשיו, השאלה הזאת יכולה גם להיות שאלה שהיא חלק משאלת הערכה, אוקיי? ומתוך המקום הזה, להשאיר איזשהו מרחב פתוח, ואיזשהו מרחב של גמישות ושל אי-ידיעה. ובתוך המרחב הזה, יהיה מקום של יצירה, של רעיונות ושל דמיון. הוא יהיה חייב, כי לא הגעת עם כל התשובות, אז יהיה מחויב את המציאות. וזה יכול לבוא בהרבה מאוד תצורות.
תן לי דוגמה.
בוא ניקח למשל את מגילת העצמאות. אחד מהשיעורי יסוד באזרחות לבגרות. דבר מאוד קטן. תלמיד מגיש עבודת סיכום על מגילת העצמאות, תשאל אותו איזה שני סעיפים היית משנה, ותנסח אותם בצורה אחרת. הרבה מורים עושים את זה, אבל לא מספיק מורים. זה שינוי מאוד קטן, אבל הוא ענק, כי הוא בעצם נותן לתלמיד את היכולת לעבוד עם מגילת העצמאות. היא הופכת להיות דבר גמיש. לצערנו, מגילת העצמאות בכל מיני מובנים גמישה להרבה מאוד אנשים, אבל, אבל בצורה כזאת הוא יוכל להסתכל עליה ולהבין אותה יותר למה, כי הוא יבין מה חשוב לו בה, מה לא חשוב לו בה. הוא נצטרך להבין את הסעיף, ולא רק לזכור אותו ולשכוח אותו אחר כך. האימות הזה שמתקיים, שהוא לא אימות שלוקח המון המון זמן, הוא אימות חשוב. עכשיו, הדבר הזה יכול לקרות במהלך שיעור, הוא יכול לקרות בעבודה מסכמת. אני עשיתי את זה בעבר, תוך כדי למידה על בן גוריון, למדנו קצת על הרקע של בן גוריון, ואז התלמידים צריכים לבחור סעיף ש... הם היו משנים אותו אחרת, ולהסביר למה הם חושבים עליו אחרת מבן גוריון. בסדר, זה רמת חשיבה מאוד גדולה, אבל זה גם נורא נורא כיף. אנשים מאוד אוהבים להשוות את עצמם למנהיגים. אבל יש בו הרבה מרחב שהילד יכול בו לבוא לידי ביטוי, ויש לו גם חשיבה, כי המורה הגיע מתוך מקום שהוא לא סגור. מתוך מרחב שיש בו עדיין איזשהו פתח. והפתח הזה מכניס המון אוויר למערכת, וזה המקום שאני רוצה שאנשים, שמורים יחפשו.
גילי, כמה תובנות שעלו אצלי חזק בשיחה הזו. בוא נתחיל דווקא מהסוף. אתה אומר לתת לתלמידים לשנות וליצור, לעשות איזה טוויסט, לשנות את מגילת העצמאות, לשנות אירועים במלחמת העולם הראשונה, לכתוב את המבחן בעצמם. הדבר השני ששמעתי חזק זה להתחיל קודם כל בעצמך. המורה כל שיעור לומד ביחד עם התלמידים. והוא קם בבוקר כדי לחשוב מה הוא לומד בעצמו. והדבר השלישי ששמעתי אצלך חזק, זה שאתה מתכנן, כמו שאמרה המנהלת הראשונה שלך, לבוא מתוכנן מאוד לשיעור, אבל בתוך התכנון, ממש לא לדעת בהכרח מה התשובות של התלמידים, מה התשובות שאתה הולך לקבל. אנחנו היינו שומעים חינוך. נתראה בפרק הבא.